ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו היום בפרק י"א, ברוך השם מתקדמים. פרק י"א עניינו שלוש נבואות, שלוש נבואות שיש להן מכנה משותף, ולכן הם גם לא מבחינת התקופה, אז יש להם מכנה משותף מבחינת הנושא, ולכן הם התחברו יחד. ולאחר מכן יש איזו תלונה של ירמיהו שהשכנים שלו מנסים להתנקש בחייו, וזה גם לא הפעם היחידה בספר ירמיהו, זה איזשהו תהליך. זאת אומרת, תהליך שקורה כמה וכמה דברים. הקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל יסודו בברית, ואני לא מתכוון עכשיו, למרות שהנושא הזה הוא מרתק ומעניין, אני לא מתכוון עכשיו להיכנס לכל המערכות של הבריתות. הרב סולובייצ'י שכתב על זה מאמר נפלא בימי זיכרון, מופיע העניין הזה, ועוד כהנה וכהנה בעניין, אבל הנקודה היא שיש לנו כאן בפרק, אני אזכיר אולי כמה דברים. אנחנו מוצאים ברית אצל נוח, אנחנו מוצאים שקורתים ברית, אנחנו מוצאים ברית אצל אברהם אבינו, אנחנו מוצאים ברית סביב מתן תורה. מדי פעם נעשות איזה שהן פעולות לחיזוק ואימות הברית. עכשיו, גם יש ברית בין בעל ואישה, ומדי פעם הם מחזקים את הברית הזאת, וכך הלאה וכך הלאה. הפתיחה של פרק י"א היא אופיינית מאוד לספר ירמיהו. זו פתיחה שמופיעה ב-11 פרקים, והיא מופיעה רק בירמיהו. הדבר אשר היה אל ירמיהו מעת השם לאמור. הדבר אשר היה אל ירמיהו מעת השם לאמור. ותראו לרגע את האברבנל בדף המקורות במקור מספר אחת. הדבר אשר היה אל ירמיהו וכולי, עד ויאמר השם אליי נמצא קשר. כבר זכרתי בהקדמת זה הספר, שמצינו בנבואות הנביא ירמיהו, נהוג מאוד זה הלשון, הדבר אשר היה אל ירמיהו מת השם לאמור. לרמוז אל האמצעים בנבואתו, זאת אומרת, אל הסיבות, אל העניין של נבואתו, שלא הייתה מהסיבה הראשונה התברך מבלי אמצעי כמשה רבנו. זה לא בדרגה של משה רבנו, זה הדבר אשר ציווה השם. כי אם היות שמשתווה אליו בהתמדת נבואתו 40 שנה, ירמיהו מתנבא 40 שנה כמו משה, ובהיותו מקודש מן הבטן בסרבנותו בשליחותו, וכמו שכתבתי בהקדמת זה הפירוש, הנה לא נדמה אליו במדרגה ובמשפיע. כי משה הייתה נבואתו מהשם בלי אמצעי, אמנם ירמיהו היה הדבר בא אליו מעת השם, רוצה לומר שעל ידי אמצעי קיבל השפע משם השם. ואף על פי שירמיהו אומר פעמים רבות ויאמר השם אליי, עניינו שאמר לו על ידי שליח כמו שכבר נודע. בכל אופן, האברבנל מעמיד אותנו, וזה דברים מיוחדים שצריך לשים להם כשלומדים תנ"ך, יש דברים שמאפיינים ספרים מסוימים, שמאפיינים נביאים מסוימים. אנחנו היום עוברים את זה לסדר היום. הדבר אשר היה אל ירמיהו מת השם לאמור. לא היינו, אבל אומר לך אברבנל, תשמע, הצירוף הזה מופיע 11 פעמים בספר ירמיהו, הוא לא מופיע במקומות אחרים. אז ממנו יש לו משמעות מיוחדת דווקא ביחס לירמיהו. מהי המשמעות? האם זה קשור לסוגיה של כל אמר השם, זה הדבר, זאת אומרת לנבואה של משה רבינו, כן או לא? את זה אומר המלבי, שבכל אופן יש איזשהו הבדל. עכשיו, שימו לב למה שמתרחש בשלושת הפסוקים הבאים, או בארבעת הפסוקים הבאים. שימו את דברי הברית הזאת, ודיברתם אל איש יהודה ועל יושבי ירושלים, ואמרת עליהם, כה אמר השם אלוקי ישראל, ארור האיש אשר לא ישמע את דברי הברית הזאת, אשר ציוויתי את אבותיכם ביום הוציאותם מארץ מצרים מכור הברזל לאמור, שימעו וקולי, ועשיתם אותם ככל אשר אצווה אתכם, ואיתם לי סגולה ואנוכי אהיה לכם לאלוקים. למען אקים את השבועה אשר נשבעתי לאבותיכם לתת להם ארץ זבת חלב ודבש כיום הזה, ואן ואומר אמן השם. הקדוש ברוך הוא מתגלה לירמיהו, והוא אומר לו בלשון רבים, שימעו. למה בלשון רבים? אז קודם כל אפשר להגיד ששימו זה, תבינו את הדברים. אבל יכול להיות שיש כאן, נקודה נוספת, והנקודה הנוספת, היא גם ההמשך, ודיברתם אל איש יהודה ועל יושבי ירושלים. אנחנו יודעים שבאותה תקופה שירמיהו מתנבא, יש לנו את הגמרא במסכת מגילה שכולם מכירים אותה, יש לנו את חולדה הנביאה, יש לנו את צפניה שמתנבא, אחד בבתי כנסיות, אחד בשווקים, אחד בזה, כל אחד בתפקידו. אז הקדוש ברוך הוא מתגלה לנביאים הללו, ירמיהו מביא את זה פה כי הוא חלק מהעניין, ואומר להם הקדוש ברוך הוא ש... שיש כאן איזושהי נקודה של ברית שבני ישראל עומדים להפר אותה. הפרשנים מנסים לזהות את הזמן המדויק שבו הייתה הנבואה הזו. ובמקרה הזה זה די פשוט, ובואו נעזר במקורות שיש לפנינו. הדבר הזה מופיע בעוד שני מקומות, פעם אחת במלכים ופעם אחת בדברי הימים. תראו במקום מספר 2, הזכרתי כבר כמה פעמים שהשנה ה-18 ליושיהו הייתה שנה מיוחדת. השנה של מציאת ספר התורה, קריטת הברית, עשיית הפסח, כמה וכמה דברים שדיברנו בהם באריכות, רק כדי להתאפס, אנחנו מדברים 35 שנה לפני חורבן בית ראשון. 35 שנה לפני חורבן בית ראשון, המציאות הזאת מתרחשת לנגד עינינו. ומה בדיוק מתרחש בעניין הזה? אז תראו לרגע, יש פה הקבלות נפלאות מאוד. שימו את דברי הברית הזאת, ודיברתם אל איש יהודה ועל יושבי ירושלים, ואמרת עליהם, כה אמר השם אלוקי ישראל, ארור האיש אשר לא ישמע את דברי הברית הזאת. מה זה מזכיר לכל אחד?
הקללות.
ארור אשר יעשה כאן וכאן וכו' וכו' וכו'. אשר ציוויתי את אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים. וזה קשה לנו מאוד. כי אם אני הולך עם מה שיוסי הזכיר, הקללות, ארור האיש, מתי זה היה? זה היה ארץ מצרים, בפרשת כי תבוא. אז מה פתאום אומר ירמיהו אשר קראתי את אבותיכם ביום הוציאי אותם מארץ מצרים? אז מה פתאום נכנס פה העניין של ארץ מצרים? ואנחנו יכולים לראות, אם נתבונן טיפה, לפחות למי שיש תנ"ך, תראו מה מתרחש. מה שמתרחש בפרשת כי תבוא, ארור, ארור, ארור וכו', איך זה מסתיים? אלה דברי הברית, כן? אני קורא בדברים בפרק כ"ח פסוק ס"ט, אלה דברי הברית אשר ציווה השם את משה לכרות את בני ישראל בארץ מואב, מלבד הברית אשר כרת איתם בחורב. זאת אומרת, יש לנו ברית בהר סיני, ויש לנו ברית בדבר שהתברר לי השבוע, אני מהלך איתו, עוד אני צריך ככה לבדוק אם הוא אמיתי או נכון. הרבי יגיד החברותא שלי נתן לי אישור שזה בסדר, אבל פתאום נתפסתי לברית הזו והתחלתי לחשוב שברית תמיד מוקמת משניים. ברית בין בעל ואישה. זה ברית, ברית נישואין, זה מורכב משניים. ברית מילה. הילד והקדוש ברוך הוא. תמיד ברית שווה, אותי ביני וביניכם. השבת היא ברית בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. יש לנו שתי בריתות בתורה. כי מה כתוב פה בתוכחה? אלה דברי הברית אשר ציווה השם לכרות מלבד הברית אשר קראתי אותם בחורב. הברית בחורב, אם ניקח את התוכחה של פרשת בחוקותיי, איפה הברית הזאת נכרתה? בהר סיני. פרשת בהר סיני. עכשיו, יש לנו פעמיים בתורה את עשרת הדיברות. פעם אחת בהר סיני, ופעם אחת בערבות מואב. יש לנו שתי תוכחות, שתי קריטות ברית. פעם אחת בהר סיני, ופעם אחת בערבות מואב. זאת אומרת שהמעמדים הגדולים, המעמד הגדול של מתן תורה, הוא הולך יחד עם, אני אומר לכם פה איזה חומר עיוני שמתבשל לי תוך כדי עניין, יש לי איזה נפקמין ליחס בין לוחות ראשונות ולוחות שניות, אבל אולי המעמד הגדול של מעמד הר סיני, סיום הברית שלו זה התוכחה של פרשת בחוקותיי, שבאמצע כל המשפטים וכל המצוות וכל הדברים, סיום הברית של פרשת, התחלת הברית של פרשת כי תבוא, זה לוחות שניות, מה שמשה רבינו אומר פרשת ויתחנן, עם כל המצוות שיש ברעה ובשופטים ובכתצר וכו' וכו' וכו'. בעזרת השם אני מקווה שאני אגיע בזה לאיזה תובנה אמיתית ונכונה. מה שעשה ירמיהו, ירמיהו משתמש בביטויים שמופיעים בברית שנכרתה בהר גריזים, בברית שנכרתה בערבות מואב, סליחה, אבל הוא משתמש בביטויים שמופיעים בברית של מתן תורה. הוא משתמש בביטויים שהיו כשיצאו ממצרים. ולכן אני מדגיש את זה. ואמרת עליהם, כל אמר השם אלוקי ישראל, ארור האיש אשר לא ישמע את דברי הברית הזאת, אשר ציוויתי את אבותיכם ביום הוציאותם מארץ מצרים מכור הברזל לאמור, שמעו בקולי ועשיתם אותם ככל אשר אצווה אתכם וייתם לי לעם ואנוכי יהיה לכם לאלוקים. תפתחו לרגע בשמות כ"ב, בטובכם, פרשת משפטים. מה כתוב בשמות? בשמות פרק כ"ג, פסוקים למד א' למד ב'. נכון. רגע, אני שלחתי אתכם כ"ף ג' למד א' למד ב'. אני לא במקום הנכון. אני גם עוסק בתנ"ך בספרדית, אז תבין לי שזה קצת מסובך. ושתי את גבולך מים סוף עד ים פלישתים וממדבר עד הנהר, כי אתן בידכם את יושבי הארץ וגירשתם מפניך, לא תכרות להם ולאלוהם ברית, לא ישבו בארצך ונחתיו אותך לי, כי תעבוד את אלוהים כי יהיה לך למוקש. זאת אומרת, מה שעושה ירמיהו עכשיו, וזה מתרחש בפרשת משפטים לפני הכל, איך שהם יצאו ממצרים. ירמיהו בא ואומר, ברגע שבני ישראל יצאו ממצרים, קראתי איתם ברית. על מה קראתי איתם ברית? על הארץ ועל התורה. ואם אתם מפירים את העניין הזה, אני אומר שוב, אנחנו עומדים 35 שנה לפני חורבן הבית, אומר ירמיהו, חבר'ה, העסק הולך לקרוס. אתם מפרים את הברית. זה לא ברית שחתמנו עליה אתמול. כשאבותיכם יצאו ממצרים, כבר קראנו את הברית הזאת, על מה? על הארץ ועל התורה. על שני הדברים הללו, ואתם מפרים את זה. זה לא ייגמר טוב. אני לא יודע בדיוק מה יהיה. אני קורא שוב, אשר ציוויתי את אבותיכם, ביום הוציאו אותם ארץ מצרים מכור ברזל לאמור, שמעו בקולי, ועשיתם אותם ככל אשר אצווה אתכם, והייתם לי לעם ואנוכי יהיה לכם לאלוקים. למען אקים את השבועה, אשר נשבעתי לאבותיכם לתת להם ארץ זבת חלב ודבש. זה מתאים למה? לא תכרות להם ולאלוהם ברית. נמצאים פה בארץ זבת חלב ודבש. כיום הזה ועד ואומר אמן השם. באיזו מצוקה נמצא ירמיהו? אנחנו מדברים, אני מדגיש את זה שוב בפעם החמישית, כי זה חשוב לדעת את זה. 35 שנה לפני החורבן, ירמיהו בא לתת מוסר, מה הוא מצווה שאנשים יתעוררו? אף אחד לא אומר כלום. מה קורה אם אף אחד לא עונה אמן על הברכה שלך? לפעמים אתה צריך לענות אמן על הברכה של עצמך. זאת אומרת, ועד ואומר אמן השם. זאת אומרת, הוא כאילו מאשרר את הדברים בעצמו, והוא אומר, אין לנו ברירה. לא נקדים את המאוחר. תראו לרגע בדף המקורות, וזה הסיוע שאני אומר שהברית הזאת, שהדברים הללו על הברית, הם היו בשנה ה-18 ליושיהו. כי מה כתוב במלאכים ב' שאני מזכיר, זה ספר שנכתב על ידי ירמיהו. וישלח המלך, ויאספו אליו כל זקני יהודה וירושלים. ויער המלך בית השם. וכל איש יהודה וכל יושבי ירושלים איתו, והכהנים והלוויים וכל העם ומתנתו ועד גדול, ויקרא באוזניהם את כל דברי ספר הברית הנמצא בבית השם. ירמיהו אומר להם, צריך לחדש את הברית, יש ספר הברית הנמצא בבית השם. ויעמוד המלך על העמוד, ויכרות את הברית לפני השם, ללכת אחר השם ולשמור מצוותיו ואת עדבותיו ואת חוקותיו בכל לב ובכל נפש, להקים את דברי הברית הזאת הכתובים על הספר הזה, ויעמוד כל העם בברית, קורטים ברית מחדש. וכך הדברים מופיעים גם בדברי הימים. וישלח המלך ויאסוף את כל זקני יהודה וירושלים, ויעל המלך בית השם וכל איש יהודה ויושבי ירושלים והכהנים והלווים וכל העם מגדול ועד קטן ויקרא באוזניהם את כל דברי ספר הברית הנמצא בית השם. זה ברור ושקוף שהפסוקים האלה קשורים לפרק שלפנינו, זה לא יכול להיות אחרת. ויעמוד המלך על עומדו ויכרות את הברית לפני השם ללכת אחרי השם ולשמור את מצוותם ועדבותם וחוקם בכל ליבו ובכל נפשו לעשות את דברי הברית הכתובים על הספר הזה. זאת אומרת, ירמיהו מנסה במבצע חילוץ אחרון לבוא ולומר להם, חבר'ה, יש לנו חשבון פתוח עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יכולים לבזבז את האשראי, יש לנו ברית, הברית הזאת נחרטה ואני מבקש לחדש אותה ולהוסיף אותה ולהרבות בה וכו' וכו', והעסק הזה לא עומד, לא עובד. עד כדי כך הוא לא עובד שירמיהו לבדו אומר את הדברים, כי הכותרת היא שימרו דברי הברית הזאת ודיברתם, אבל בפועל מה קורה בפסוק ג', ואמרת עליהם כה אמר השם אלוקי ישראל. ירמיהו הוא זה שעומד במערכה, והוא זה שאומר כביכול, הוא עונה את האמן. עכשיו תראו לרגע ברד"ק הדבר לאמור שיאמרו במקום מספר 4, גם המלבי"ם חוזר על העניין הזה, לאמור שיאמרו אותו לאיש יהודה, ומהו הדבר שיאמר שימו את דברי הברית הזאת, ודברי הברית הם כתובים בתורת משה, ברכות וקללות, אם תשמעו, אם לא תשמעו. וכתב בסוף אלה דברי הברית אשר ציווה השם את משה לכרות את בני ישראל בארץ מואב, מלבד הברית אשר כרת איתם בחורב. ובחורב אמר, ויקח ספר הברית ויקרא באוזני העם, ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה. ואמר, ויקח משה את הדם ויזרוק על העם, ויאמרו כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. ונאמר, ויאמר הנה דם הברית אשר כרת השם עמכם על כל הדברים האלה. ודברי הברית הם שישמעו לכל השם ויעשו מצוותיו, והוא יהיה להם לאלוקים והם יהיו לו לעם, ואומרו זאת כמו שכתוב בתורה. ירמיהו מנסה להעמיד אותם מחדש על כל הדברים הגדולים, על מעמד הר סיני, על כריתת הברית, על הדברים המשמעותיים. ודיברתם, אתה ונביאי האמת האחרים ממך, כי היה צפניה שנתנבא בימי יאשיהו, ואולי היו אחרים אמרו שיאמרו דברי הברית לאיש יהודה וליושבי ירושלים, וזכר להם הברית לפי שהברית הוא דבר קיום, אפילו בין אדם לחברו יעשו תנאים ביניהם, יעשו ברית לקיים התנאים ביניהם, כל שכן בין האל ובין בני האדם שראוי לקיים הברית. ראוי לקיים הברית. אל איש יהודה כולל לכולם, וכן הלשון ועל יושבי ירושלים וכו'. וגם המלבי מנמק, המלבי מדייק מתוך הפסוקים, ארבע סיבות למה הם צריכים לשמור את הברית. יבאר ארבעה טעמים על חיוב שמירת הברית. א', אשר ציוויתי את אבותיכם, הבנים מחויבים לשמור מצוות שקיבלו אבותם עליהם ועזרם אחריהם. ב', שהיה הציווי ביום הוציאו אותם מארץ מצרים, ומצד זה נתחייבו לשמור פקודתי, כי כשהוצאתי מבית עבדים הם עבדים לי, ועל מנת זה הוצאתי. ג', שתליתי בזה התנאי, שעל ידי שתשמעו בקולי, ויתים לי לעם מבואר שבאוזניכם הברית לא עמי אתם ואיני אלוקיכם. זאת אומרת, זה המעמד המכונן שלנו, בלי זה אנחנו כלום. ד', למען נקים את השבועה לתת להם ארץ זבת חלב ודבש, ששבועת הארץ היה בתנאי, ישמרו דברי הברית. ואם לא תשמרו, תגלו מן הארץ בהכרח. אז בוודאי שעכשיו זה המקום להעמיד את הברית על מקומה, כי חלילה הולכים לגלות. אם לא נעמיד את זה פה על מקומו, מה יהיה ואיך יהיה וכו'. אז הסיום של העניין הזה, הנקודה האחרונה, שירמיהו עונה אמן, ואומר אמן השם, זה מתסכל. מה היינו מצפים שיקרה? שהעם יגיד, אנחנו מוכנים לעבור בברית. אנחנו עונים אמן. אתה קורא לנו קריאה של הצלה, בואו נחדש את הקשר, בואו נעשה, בואו נפעל. אתה קורא לתלמיד. אתה לא מסתדר עם התלמיד, התלמיד לא מסתדר איתך. אתה פועל כי עושה, הגעת למסקנה שאתה רוצה להרחיק אותו, להוציא אותו וכו'. אתה אומר, שם זה חמור, בוא נעשה, שמע, יש לי תוכנית כזאת וכזאת. התלמיד אומר, קדימה, אני הולך על זה. אבל אתה מציע תוכנית ואתה מאמן על התוכנית, זה נשמע בדיחה. אומרים חז"ל, למעשה זה ספרי, רק לא מצאנו את זה במחשב, אז הבאתי את זה בשם הילקוט, אבל במקור זה ספרי, מקור מספר 6. רבי דוסתאי בן יהודה אומר, אל תהא קורא בנים לא אמון בה, אלא לא אמן בנו, שלא היו רוצים לענות אמן אחר הנביאים כשמברכים אותם. וכן הוא אומר, למען נקים השם את השבועה שנשבע לאבותינו, לתת לנו ארץ זבת חלב ודבש, ולא היה אחד מהם שפותח את פיו ועונה אמן, עד שבא ירמיה ואמר אמן, שנאמר ואן ואומר אמן השם. וכך לומדת הגמרא בברכות, במקום מספר 7, תן אחדה, העונה אמן אחר מברכותיו, הרי זה משוגע, ותן לאידך, הרי זה מגונה, לא קשיא, אב בונה ירושלים, אב שער ברכות. אומר רש"י, מה מיוחד בבונה ירושלים? כך אנחנו נוהגים כל יום בברכת המזון, שהיה סוף הברכות, הרי זה משובח, וכן בסוף ברכות בקריאת שמע שחרית וערבית, ואחר כל ברכותיו בקטני בברייתא, הרי זה משובח, אחרי גמר כל ברכותיו כאמר, ואחר כל ברכותיו בקטני, הרי זה מגונה, בסוף כל ברכה וברכה כאמר. יש הבדל אם אדם אחרי כל ברכה עונה אמן, הרי הוא מגונה, אבל אם הוא עונה אמן אחר כל ברכותיו, אז יש בזה יחס אחר. אז זו הנקודה הראשונה, אני מסכם אותה. כותרת מיוחדת, הדבר אשר אמרנו 11 פעמים בספר ירמיהו. הנקודה הראשונה, ניסיונות לחידוש הברית, זה לא נתקל ברצון של העם. ירמיהו הוא זה שעונה אמן על ברכת עצמו, הדבר הזה לא מצליח. יש לנו יכולת לזהות את הזמן בשנה ה-18 ליושיהו, וממילא זה מצטבר לכל הדברים המיוחדים שהיו באותה שנה.
הפסוק. למה
אמר אמן? תקופת יאשיהו. יופי. אז בוא נלמד את הקטע הבא ותקבל תשובה לדבר הזה. אם אתה זוכר, כשקראתי תלמודנו על ירמיהו, אז אמרנו שמה? כשהנביא בא, מה עושים? פותחים את הדלתות, ומה מראים לו? אבל מה קורה מאחורה? יפה, יש פה אחד בפה ואחד בלב, וזה מה שמופיע בקטע הזה, שנכון הוא שהם נשבעו, אבל יחד עם זאת, הם התרשלו בקיום של השבועה. זה לא עבד בצורה כל כך חלקה, פיהם וליבם לא היו שווים, ולכן ירמיהו נשלח להם להגיד להם, חבר'ה, זה לא מספיק להישבע. אתם תיפגעו מזה, כי אתם לא עושים את הדברים כפי שצריך. ויאמר השם אליי, קרא את כל הדברים האלה בהרי יהודה, ובחוצות ירושלים לאמור, שימעו את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם. כן? זאת אומרת, יש כאן הרחבה של העניין הזה. ירמיהו פונה לציבור הרבה יותר גדול, ומה הוא אומר? הוא אומר להם כך, קרא את הדברים האלה בהרי יהודה ובחוצות ירושלים לאמור, שימעו את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם, כי העד העדות היא באבותיכם. ביום העלותי אותה מארץ מצרים עד היום הזה, השכם והעד לאמור שימעו בקולי, ולא שמעו, ולא ידעו את אוזנם, וילכו איש בשרירות ליבם הרע, ואביא עליהם את כל דברי הברית הזאת אשר ציוויתי לעשות ולא עשו. שוב, הדגשה של הברית, זה הגורם המזמן לחיבור של הנבואות האלה לפרק אחד. כי כשירמיהו ראה את ציפור, אמר פה ברית, פה ברית, פה ברית, נחבר את כל הדברים לעניין אחד. ותראו לרגע בדף המקורות, במקום מספר 8, דברי אברבנאל, ואמר הנביא, שעוד הציבהו השם יתברך בזה, שלא די אותה אמירה אשר יאמר לאיש יהודה וליושבי ירושלים, שהיא תהיה בבית השם, שהוא המקום שהיו נאספים שם העם, אבל שעוד מלבד זה, יקרא את כל הדברים האלה משאר הרי יהודה, שילך שמה לקרוא אותם, ובחוצות ירושלים, שיפרסם אותם הדברים בכל מקום, כדי שתשמענה הנשים והטף והאנשים שלא היו בבית השם בעת שדיבר אל העם, ומה שיאמר שמה הוא שימו את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם. בחלק הראשון של הפרק ירמיהו מדבר על מי שבא אל בית השם. בחלק השני של הפרק ירמיהו נוסע ברכבת ברחוב יפו ואומר לכולם, חבר'ה, המצב הוא לא טוב. שימו כל הזה, וכל הזה הוא מדבר ברבי, הוא מדבר בציבור. הוא אומר להם, אתם לא שומעים את השבועה, אתם יכולים להגיע בהחלט למצב הרבה יותר חמור והרבה יותר גרוע, על חווה בציבור שאליו פונה ירמיהו. שלב ג' מתחיל בפסוק ט', ותראו איך שהמסורה חילקה את הפרשיות האלה. ויאמר השם אליי, נמצא קשר באיש יהודה, וכנראה שהנבואה הזאת לא כל כך שייכת לזמן של יושיהו, כי בזמן שלא חזרו בתשובה, זה יותר נראה שייך לתקופת יהויקים, שאז כביכול הותרה הרצועה, והרד"ק, תראו את הרד"ק במקום מספר 9, אני אומר נורא חשוב, זה, אני מדבר על זה, אני חושב שאני מדבר על זה הרבה בשיעורי תנ"ך, מימד הזמן הוא א' ב' בהבנת תנ"ך. ונורא חשוב כשלומדים את פרק י"א, שזה נראה הדבקות של דברים, אז קודם כל להבין מהי הסיבה של ההדבקה. זאת אומרת, העתק הדבק זה לא המצאה של תוכנית וורד במחשב. העתק הדבק זה דבר שהתחיל בבית מדרשם של הנביאים. אבל אמר ירמיהו, אני עושה פה העתק הדבק, כי המכנה המשותף זה ברית. זה ברית, וממנה אני רוצה שהנבואות האלה יישארו לדורות בצורה מסודרת ביחידה אחת. הדבר השני, זה לא מחייב אותנו לבוא ולומר שכל הדברים האלה נאמרו ביום ראשון, ביום שני וביום שלישי. אנחנו רואים שאת זה אנחנו יכולים לזהות עם השנה ה-18. את זה אנחנו אומרים בכלל זה יהויקים, זה לא יאשיהו. אבל אם אנחנו מחזיקים ראש, אנחנו מכירים את הכותרת של הספר, ואנחנו יודעים באיזה 40 שנה שלפני החורבן התנבא ירמיהו, אז יש לנו סדר בראש, אנחנו לא מבולבלים. הדברים מסודרים, יושבים אצלנו במגילה כמו שצריך. ופה הוא מתחיל, וזה מה שאומר הרד"ק, ויאמר במקום מספר 9, נמצא קשר, ייראה מן הדומה כי נבואה זו נאמרה בימי יהויקים, וזהו שאמר נמצא קשר, כלומר, מרדו בי אחרי ששבו בימי יאשיהו. בימי יאשיהו הם כבר היו בסדר, אבל כשקרה מה שקרה בקרב הזה שנהרג יאשיהו במגידו עם פרעה נכו, אז בימי יהויקים כבר העסק התחיל להתרופף עוד פעם. אז זאת הכותרת, זה גם בדיוק, זה קשה, נמצא קשר. זאת אומרת, קשר זה בגידה. זאת אומרת, לא אני חובר קשר על אלמויני. אז יש ברמה של הגנון, זה צ'ילבה. הוא צ'ילבה שלי. א', אתה מכיר את הביטוי צ'ילבה? אתה ישראלי בכל רמה חבריך משסג עיניך. צ'ילבה זה אחד שהוא ברוגז עם, ברוגז עם השני. אז קוראים לזה, לא יודע, הרבה היום משתמשים בביטוי הזה. אה, לא יודעים על מה אני מדבר. זה היה כשהיינו ילדים, כשהיו רוצים להגיד אחד לא מדבר עם השני, הוא הצ'ילבה שלו, הוא כאילו קשר עליו איזה קשר, הוא לא מתעסק איתו. אז בקיצור, מה מופיע פה? ויאמר השם אליי, נמצא קשר באיש יהודה וביושבי ירושלים, שבו על אבנות אבותם הראשונים אשר נאמרו לשמוע את דבריי, והם הלכו אחרי אלוהים אחרים לעובדם, הפרו בית ישראל ובית יהודה את בריתי אשר קראתי את אבותם. עוד פעם, הברית הזאת, הברית, מי שמחפש פעם לעשות עבודה מרתקת בתנ"ך, אבל מי שרוצה להשקיע, מי שלא רוצה להשקיע, שלא ייכנס לעניין הזה. הבריתות בתנ"ך, מאיפה זה מתחיל? מנוח. זאת הברית אשר אני קוראת ביני וביניכם. בריתות בין אנשים, בין מדינות, בין, עם הקדוש ברוך הוא, עם האבות, עם הכל, זה סוגיה מרתקת. בריתות, אפילו בריתות בחומש בראשית, זה גם כן יכול להיות דבר מרתק ומעניין. אז כאן מופיע הנבואה השלישית הזאת, שהם נצטרפו ביחד בגלל הדבר הזה, ולכן כה אמר השם, הנני מביא עליהם רעה, מכיוון, פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, עברו על כל הבריתות, לכן הנני מביא עליהם רעה שלא יוכלו לצאת ממנה, וזעקו אליי ולא ישמע עליהם, והלכו הרי יהודה ויושבי ירושלים, וזעקו אל האלוהים אשר הם מקטרים להם, וראשה לא יושיעו להם בעת רעתם, כי מספר עריך היו אלוהיך יהודה. יש לכם אלילים כמספר הערים, אבל אף אחד לא עוזר לכם. זה לא עוזר לכם לכלום. ומספר חוצות ירושלים שמתם מזבחות לבושת מזבחות לקטר לבעל. כלום, כלום, כלום לא יועיל לכם. אתם שואלים אותי מבחינת הסגולות, יש לכם אלוהים כמו הערים שיש פה. מה שאתם רוצים יש לכם, אבל זה לא מועיל לשום דבר. וכאן הפעם השנייה שאנחנו נפגשים עם הפסוק הקשה הזה. הערכנו בו מאוד בפרק ז', אני רק קורא אותו ומזכיר את העניין הזה. ואתה, אל תתפלל בעד העם הזה, ואל תישא באדם רינה ותפילה, כי אינני שומע בעת קורם אליי בעד רעתם. התסכול הוא כל כך עמוק, שהקדוש ברוך הוא אומר לנביא, אני מבקש שלא תמלא את התפקיד הבסיסי שלך. התפקיד הבסיסי של הנביא בורא ניב שפתיים, דיבור, תדבר, להתפלל. קורה פה מה שקורה פה, מנסים לכרות ברית, מפרים את הברית, לא שומרים את הברית. כל מה שלמדנו בשיעור הזה שנצטרף ונתחבר יחד בפרק י"א, מה הדבר המתבקש? שמה הנביא יעשה? המצב חמור, שיר המעלות, ממעמקים קראתיך השם. אל תתפלל, לא רוצה, לא רוצה שום דבר. ואני לא מעריך בזה, כי בפרק ז' פסוק ט"ו עד ז', הערכנו, פלפלנו, תעיינו בסיכומים ובדפי המקורות למי שיש, ראינו את הנקודה המיוחדת הזאת, מה המשמעות שלה, אבל תשימו לב לעוצמה שלה. אי אפשר לקרוא את זה בשלוות נפש. אי אפשר לקרוא את זה ככה בין פיינקיק אחד לשני, אני לא יודע אפילו אם אני אומר, הבוקר ראיתי איזה בחור בישיבה, היום או אתמול, עולה עם כזאת, שאלתי מה זה? אמרתי, מה הרב לא יודע מה זה? אמרתי, מה זה כל כך טעים? זה, ראיתי שזה, ממש שזה תאווה לעיניים. אז בקיצור, אז לא לקרוא את הפסוק הזה באדישות. ואתה אל תתפלל בעד העם הזה, ואל תישא בעדם רינה ותפילה, כי אינני שומע בעת קורם אליי בעד רעתם. תבינו את הנוראות של הפסוק הזה במקום הזה. אומרים לנביא, לא רוצים אותך. זה כמו שנמצא פה חולה מסוכן, צריך לנתח אותו, ואומרים לרופא, תלך מפה, לא רוצים אותך. חבר'ה, החולה ימות, הוא חולה מאוד, לא רוצים אותך, תלך. ויש כאן דבר נפלא מאוד, שראיתי אותו בהערה של הרב, רב יהודה אייזנברג, וזה קשור להמשך, יש לנו עוד שתי נקודות לעסוק בהם, אני רוצה לגמור בזמן. מלידידי בביתי, אסותה המזימתה, מזימה זה דבר רע, הרבים ובשר הקודש יעברו מעלייך כי רעתיכי אז תעלוזי. זית רענן יפה פרי תואר קרא השם שמך, לכל המולה גדולה הצית לשליה וראו דליותיו. והשם צבקות, הנוטע אותך, דיבר עלייך רעה בגלל רעת בית ישראל ובית יהודה שעשו להם להכיסל לי לכתר לבעל. זאת אומרת, אהבת הקדוש ברוך הוא לישראל, אותה ברית שהוא דיבר עליה בתחילת הפרק, ברית נעשית בדרך כלל בין אוהבים. נכון שיש גם ברית של הסכמי כאילו הסתלקות, הסכמי הפרדה, אנחנו הולכים כל אחד לדרכו, תנו לנו שקט. אבל כאן, הברית הזאת היא מופרת. למה היא מופרת? כי מה אומר הנביא? מה לידידי מביתי? אתם אנשי יהודה רוצים לבוא לבית המקדש? אל תבוא לבית המקדש. לא רוצה אתכם. מה אני צריך אתכם? ואם תגידו לי, הקדוש ברוך הוא, אנחנו נביא קורבנות, יהיה בסדר, אנחנו נביא קורבנות, הסודה המזימת הרעים ובשר הקודש יעברו מעלייך, אל תביאו לי קורבנות, אני לא רוצה אותם, כי רעתיך יעזת הלוזי, אתם שמחים עם הדברים הרעים שלכם, עוד יש לכם מצב רוח טוב, לא רוצה מכם כלום, איך פרעתי אתכם? זית רענן יפה פריתו הקרא השם שמך. הייתם ירוקים כמו זית, נעימים, נחמדים וכו'. לכל המולה גדולה, כשהתחיל הבלגן, הצית אש עליה וראו דליותה. האויבים באו, שרפו אתכם. ענייני דיומה, לא נזכיר את היום, זה כבר ספק בין השמשות, אבל כאילו הכניסו אתכם למדורה אחת גדולה, לא נשאר מכם שום דבר, כי אתם לא יודעים איך להתנהג. והשם צבקות הנוטע אותך, דיבר עלייך רעה בגלל רעת בית ישראל ובית יהודה שנסו להם, להכיסני, לקטר לבעל. אז ממד אני לא רוצה אתכם. זאת אומרת, אל תשתמשו בבית המקדש כחומת מגן. אני אומר, זה גם היום ככה. בראש ובראשונה אנחנו צריכים להיות בני אדם. אדם לא יכול להגיד, טוב, אני דתי, אני מניח תפילין בבוקר, אז אני בסדר. זה לא נכון. זה מה שאנחנו רואים מפה. אז מה אם יש לנו בית מקדש? אז מה אם יש לנו קורבנות? הקדוש ברוך הוא אומר, אני מואס בזה, כי זה פסול, כי זה פגום. אבל יש פה דבר אפילו בפלא, ואני אומר דבר בשם אומו, ראיתי את זה אצל יהודה אייזנברג. מה לידידי בביתי, חז"ל דורשים אותו, תראו במקור מספר 10. מה שאמרנו זה מה שנקרא פשוטו של מקרא. אבל מה חז"ל אמרו באיכה הרבה? אמר רבי עקיבא, בליל תשעה באב, נכנס אברהם אבינו בבית קודש הקודשים, והתחיל לטייל בארוכות וקצרות. החזור הקדוש ברוך הוא ואמר לו, מה לידידי בביתי? אברהם אבינו, התרחת את עצמך בקו 160, לבוא מחברון, ממערת המכפלה, מירושלים. מה קרה? מה העניין? אמר לו, איך הבנה? אומר אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא, הילדים, איפה? אמר, חטאו לפניי והבליתי אותם. דכתיב, עשתה המזינתה. אמר לו, ולא היו בהם צדיקים? מזכיר מאוד את המסע המתן של הקדוש שאברהם הבינו בסדום. מה זאת אומרת? מה כולם? אין משהו, מישהו. אמר להם, סוג ין בישי, דכתיב הרבים. הם כולם שמה עבריינים כבדים. ולא הייתה בהם מילה, ברית מילה, משהו, איזה זכויות. אמר להם, אף ביטלו אותה, דכתיב ושם קודש יעברו מעליך. לא הקורבנות, אלא על בריתך אשר חתמת בבשרים. ולא אלו שהיו שמחים במפלתם אלו מאלו, כי דכתיב כי רעתך היא אז תעלוז יוקדי ושמח לעת לא ינקי. זה המילה שמופיע באיכה רעת. השלמה במקום אחר לגמרי, בפסיק תדרף כאן, במקום מספר 10, אחרי קראתי לזה 10 א', זה השלמה. אמרו לפניו ריבונו של עולם, שמה אתה שוכחן בין אומות העולם? אז זהו, עם ישראל יוצא לגלות, הם הולכים, אתה עוזב אותם? אמר להם, נשבע לי בשמי הגדול שאיני שוכחן בין אומות העולם, אלא אני מחזירה במקומן, שלמה יש תקווה לך לתוך נאום השם ושבו בנים בגבולן. מיד ניחם הקדוש ברוך הוא את האבות והלכו ושכבו לתגורותיהם, לפיכך כשהמבשר מהתחילה יבוא אל מערת המכפלה. הברכה בדבר הזה. מה הוא אמר לי יהודה חזק? אם הקדוש ברוך הוא, מה פתאום אברהם אבינו הגיע לפה, מה לידידי לביתי? מה פתאום חזר אומרים את הדרשה הזו? אז יש גמרא במנחות שבעזרת השם תצטרכו לדרוש בבריתות מילה של הבנים שלכם, אז אשר קידש ידיד מבטן. ארבע או חמש שיטות בחזל, מי זה הידיד? הידיד זה אברהם, הידיד זה יצחק. אני זוכר שבאחד הבריתות אמרתי בזה דרוש גדול, למדתי בסוגיה. אבל לפי מה שראית בפרק, זה פלא פלאים. הנביא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, ואתה, אל תתפלל באדם הזה, ולא תשמע ולא כלום בזה. אומר הנביא, הקדוש ברוך הוא לא נותן לי להתפלל. האם מותר לי לצאת לפנסיה? אני הולך, מי אני מביא לקדוש ברוך הוא? את אברהם אבינו. לי הקדוש ברוך הוא אומר, אל תתפלל. זה אולי הסיבה לדרשת חז"ל. מה פתאום חז"ל דורשים מה לדידי ומתיר על אברהם אבינו? אבל ירמיהו כל כך אוהב את עם ישראל. אז הוא אומר, אתה הקדוש ברוך הוא לא נותן לי להתפלל, אבל אני לא מבטל. אני הולך ואני אביא את אברהם אבינו ממערת המכפלה, והוא, וממנו, וזאת התשובה של הנחמה, הם עתידים לחזור ממי הולך מבכי וכו' וכו'. יכול להיות שזאת הסיבה שחז"ל הוציאו את הדברים האלה מפשוטם, ומה לדידי לביתי, נכנסו פה לעניין של תשעה באב. אנחנו רצים לסוף הפרק, בסוף הפרק הוא ניסיון של רדיפות אחרי ירמיהו. אני אקרא ואסביר את הדברים המרכזיים, וזה רדיפות שאנחנו נתעכב עליהן, אנחנו נגיע לזה עוד כמה וכמה פעמים בהמשך. עד כאן שאלות, הערות, הצעות, הוספות, בשמחה ובאהבה. אז מה קורה בהמשך? באשר הודיעני ועדע, אז הריתני מעלליהם, מעלליהם של אלה שרודפים אחריי, ואני ככבש אלוף יובל לטבוח, ולא ידעתי כי עליי חשבו מחשבות, נשחית עץ בלחמו. על הפסוק הזה, נשחית עץ בלחמו, אומר רש"י, שרצו להרעיל את המאכל שלו. נשחית עץ בלחמו. לחמו זה האוכל שלו, הוקרת בוקר שלו, רצו לשים רע. ונכרתנו מארץ חיים ושמו לא יזכר עוד. והשם צבקות שופט צדק, בוחן כליות ולב, הרי נקמתך מהם כי אליך גיליתי את ריבי. זאת אומרת, אתה הקדוש ברוך הוא גילית לי שרוצים להתנקש בי, אני מודה לך שאתה שומר עליי, בלעדיך לא הייתי יודע את כל הסיפור הזה. לכן הוא אמר השם על אנשי הנטות המבקשים את נפשך לאמור, לא תנבא בשם השם ולא תמות בידינו. לכן הוא אמר השם צבקות אני מפוקד עליהם הבחורים ימותו בחרב, בניהם ובנותיהם ימותו ברעב, ושאלים לא תהיה להם כי אביא רעה אל אנשי הנטות שנת פקודתם. אני כבר, אתה נביא אמת, אתה מתנבא בשבי, אני כבר אסגור איתם את החשבון. אם אנחנו מסתכמים, ראינו את הפתיחה המיוחדת, שהברבנים ציין שהיא מיוחדת לירמיהו, ראינו שלושה קטעי נבואה, שלא בהכרח היו בפרק אחד, אבל יש להם מכנה משותף. המכנה המשותף זה הברית, וירמיהו מעמיד את הדברים על מקומם, הוא אומר, קראתנו ברית, אתם לא שומרים אותה, אתם לא מקפידים עליה, זה ייגמר מאוד מאוד לא טוב. אנחנו מדברים כ-30-35 שנה לפני חורבן בית ראשון, הדגשנו את הנקודה שהקדוש ברוך הוא כביכול זורק את ירמיהו, אל תתפלל באדם הזה ולא ישמע אל בינתם ותפילתם וכו'. ניסינו דרך העניין הזה עם ההערה של רב רב יהודה אייזנברג להסביר פשט בדרשת חז"ל מה ליחידי בביתי, שנדמה לי שזו השלמה נפלאה מאוד מה פתאום הולכים לאברהם אבינו. אולי גם שמעתי איזה פעם מהרב אדרי, אני לא בטוח. והסיום של הפרק, הסיום של הפרק הוא הסוגיה של הרדיפות אחרי ירמיהו. וכמובן שזה מוביל אותנו לפרק י"ב בעזרת השם בשבוע הבא, הסוגיה הכי קשה ביהדות. צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, ירמיהו שואל את הקדוש ברוך הוא, משה רבינו, הגמרא בברכות. אנחנו ננסה שוב כדרכנו לתמרן מצד אחד להספיק פרק, מצד שני לגעת בסוגיה הזו שהיא באמת חובקת זרועות עולם, זה נושא ללימוד של 10 שנים. אבל ניגע בזה דרך הדברים, כי ירמיהו מציב את השאלות וכולי וכולי, זה עניינו של פרק י"ב. תודה ולהתראות.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.